הרב בני לאו, שמואל א', פרק כ"א.
סיימנו את הפרק הקודם, פרק כ', בפרידה כל כך קשה בין דוד ליונתן, וישתחו שלוש פעמים, וישקו איש את רעהו, ויבכו איש את רעהו, עד דוד הגדיל, ויאמר יונתן לדוד לך לשלום, אשר נשבענו שנינו, אנחנו בשם אדוני לאמור, אדוני יהיה ביני וביניך, ובין זרי ובין זרעך עד עולם, ויקום וילך, כך מתחיל הפרק שלנו, ממש רציפות מהפרק הקודם, ויקום וילך, דוד קם, דוד הולך, ויהונתן בא העיר. אתם רואים את יהונתן בוחר לחזור הביתה, יהונתן בוחר להיות עם אבא, להיות עם שאול בבית המלוכה, להיות עם שאול בכל התקפי הזעם, להיות עם שאול ברדיפתו אחרי דוד, להיות עם שאול בקרב על הגלבוע נגד הפלישתים, ולמות לצידו של אבא שאול, הנאהבים והנעימים, שאול ויונתן, בחייהם ובמותם לא נפרדו. כאן, עכשיו, יונתן קובע את הברית עם אבא, למרות אהבתו לדוד. ועכשיו הפרק כולו, כל הפרק שלנו, מרוכז בהליכה של דוד, הלאה והלאה. דוד עוזב את העיר. רק תדמיינו, דוד האהוב, דוד מוקף במשפחה, דוד מוקף באהבה, דוד מלא שמחה, דוד שהכל מאיר לו פנים, אין איש יכול לעמוד בדרכו, דוד הזה פתאום פרוק לגמרי, אין בית, אין משפחה, אין איש איתו, אין חרב בידו, מפורק מכל דבר יוצא לדרכו. ממש אפשר לדמות את יעקב שאומר במקלי עברתי את הירדן הזה, אנחנו רואים את דוד חוצה עכשיו את דרכו מתוך בית שאול, הולך לאן? קודם כל עוצר אצל נוב עיר הכהנים, אנחנו יודעים ששם התמין דוד שלקח את חרב גוליית, שם הוא התמין, שם יש את האפוד, שם יש את בעצם את לחם הקודש, המשכן שהתמוטט בשילו, עכשיו נבנה כאן בנוב עירם של הכהנים, ובראשם עומד אחימלך, ואחימלך פתאום רואה דוד, ויחרד אחימלך נקרא דוד, ויאמר לו, מדוע אתה לבדך? איש אין איתך, נדלקת נורה אדומה, מה זה הדבר הזה? דוד לבד? אתם יכולים לדמיין אדם שאתם רגילים לראות אותו עם פמליה, שרוקדים סביבו דוד ברבבותיו, אנחנו רואים את השומרי ראש, אנחנו רואים את החיילים, אנחנו רואים את היופי, אנחנו רואים את הפאר, אנחנו רואים את השמחה, פתאום לבד, לבד, מפורק מכל אחד. אחימלך שם לב היחרד, זה לשון של נורה אדומה נדלקת. ותפקידו של דוד עכשיו להערים עליו, דוד נמצא בבריחה, דוד כמו חיה שנמצאת במלכודת, הוא יודע ששאול בעקבותיו, והוא צריך מהר, מהר למהר ללכת, אנחנו תכף נשמע שדוד לא לגמרי לבד, יש לדוד כמה נערים שהולכים איתו, ודוד פונה לאחימלך במשפט הזה, שימו לב פסוק ג' ויאמר אליי איש, סליחה, ויאמר לאחימלך, המלך ציווני דבר, ויאמר אליי, איש, אל ידע מאומה את הדבר אשר אני שולחך ואשר ציוותיך, ואת הנערים יודעתי אל מקום פלוני אלמוני. זאת אומרת, הייתי עד עכשיו בצבא, הייתי גנרל, הייתי איש מוכר, כל מעשיי היו ידועים לכל, עברתי מהצבא למוסד, עכשיו אני חשאי, עכשיו אני עובד חרש, אפילו הנערים שהולכים איתי, אתה רואה אותם אחים אליך, אנחנו עד עכשיו לא ידענו על קיומם, ציוויתי אותם, אנחנו הולכים למקום פלוני אלמוני, אתם לא יודעים לאן, אתם לא תדעו לאן, אנחנו רק הולכים לאן שהוא. איזה סודיות אופפת את כל המשלחת הזאת, ואתם יכולים להבין שאחימלך נוטה להאמין, שהרי מה הוא רואה מול עיניו? הוא רואה את חתן המלך, הוא רואה את שר האלף, הוא רואה את האדם הנפלא ביותר שידענו אי פעם בתולדות ישראל. האם האיש הזה, אחימלך, יודע שיש סכסוך בין שאול לדוד? מה פתאום? איש אינו יודע את רדיפתו של שאול אחרי דוד. הרעיון הזה שדוד עכשיו מתחבא לאיש שבשליחות המלך נותן את האפשרות לאחימלך ללוות אותו בברכה וגם בצידה לדרך. ואז אומר דוד את המשפט הבא, ועתה, שימו לב לפסוק ד', מה יש תחת ידך? חמישה לחם, תנע בידי או הנמצא. זה משפט מאוד מאוד קשה. ואתה, מה יש תחת ידך? חמישה לחם תנע בידי או הנמצא. זה פסוק שמלמד דבר אחד. אין פה שום היגיון תחבירי, אין פה שום היגיון. מה זה שאתה מונה חמישה לחם? הדבר היחידי שאפשר להגיד פה על המשפט הזה, שדוד בלחץ, דוד פועל בתוך דחק, והמשפט הזה מבקש, תן לי מהר, תן לי מהר מה שיש תחת ידך. ואחימלך מגיב אליו בבהלה. אחימלך אומר, כאן כבר לא כתוב אחימלך, אלא הכהן, כי אני מתפקד כה כן כהן, אומר, אין לחם חול, לחם קודש, אם נשמרו הנערים, אך מאישה. כאן אחימלך פונה לדוד ואומר, זה לא יכול להיות, הנערים שלך, אני מכיר אותם, הנערים שלך הם אנשים משולי החברה, הנשים שלך הם אנשים שמן הסתם בלילה קודם התעסקו עם נשים, זאת אומרת, הם לא תיאורים, איך הם יכולים לגעת בלחם הקודש, ודוד מסובב אותו ומסובב אותו, תשימו לב למשפט של דוד, קשה כל כך להבין, ויען דוד את הכהן ויומר לו נקודותיים, שימו לב, כי אם אישה עצורה לנו כתמול שלשום בצאתי, והיו כלי הנערים קודש והוא דרך חול, ואף כי היום יקדש בכלי. מה הוא אמר כאן? קודם כל הוא אומר, תשמע, אנחנו כבר יומיים שלושה בדרכים, אף אחד לא יתקרב לאישה, זה עליי. אבל הכלים, הוא אומר, בדרך כלל לחם חול, עכשיו אנחנו נשתמש בו בקודש, תיארנו את עצמנו, אז תן לנו עכשיו את לחם הקודש. מה זה? אתה יודע? שאתה נוגע בדבר שהאוכל בו יומת. בספר ויקרא נאמר חוק עולם, שמי שנוגע בלחם הקודש, אחת דתו להמית. ולכן הרעיון הזה שדוד שולח ידו אל מה שנקרא לחם הפנים, לחם הפנים הוא הלחם שלא אוכלים אותו אלא הכהנים בקדושתם, איזה דבר מזעזע. חזל ניסו במדרש להגיד, כיוון שלא מצא שם כי עם לחם הפנים, אמר לו דוד, תן לי שלא נמות ברעב, ספק נפשות. הדבר הזה שחזל רוצים להכניס את דוד לשיח ההלכתי, זה יפה, כי חזל רוצים ללמד טוב על דוד. אבל אנחנו מרגישים, כשקוראים את הפרק כפשוטו, נכנסים לתוך עולמו של דוד, אנחנו רואים את הבהלה, רואים את החיה שפורצת מתוך דוד. אתם זוכרים אדמוני עם יפה עיניים? אתם זוכרים איך שהאדמוני זה החייתי הזה שדוד הולך כמו עשיו, שאומר, עליתני מן האדום האדום, לא בוחל בכלום. הנה דוד, האדמוני פורץ החוצה, האדמוני יוצא מתוכו כבולמוס, ואומר, עכשיו מה שיש אני אוכל, ואחי מלך לא יכול לעמוד בדרכו, ואם זה לא מספיק. אחר כך ויען דוד, אחרי שהוא מקבל את הלחם, הוא אומר, יש אולי חרב כאן? אולי יש תחת ידך חנית או חרב? כי גם חרבי וכלי לא לקחתי, כי היה דבר המלך נחוץ, אני יצאתי בלי כלום. ויומר הכהן, חרב גוליית הפלישתי אשר הקיטע בעמק האלה, הנה לוטה בסמלה אחרי האפוד, אם אותה תיקח לך כך, כי אין אחרת זולתה בזה. אז יש הפסקה באמצע פסוק י', ויומר דוד, אין כמו תננה לי. מה קורה כאן? כאן יש דיאלוג מאוד מאוד מיוחד בין הכהן לבין מי שיהיה המלך, הבורח כרגע מן המלך. אחימלך מבין כבר, אחימלך כבר מבין שדוד פה באיזו הרפתקה, הוא לא מבין מהי ההרפתקה, אבל הוא מבין שידיו יהיו תכף מגואלות באיזשהו מעשה עוולה. הוא לא רוצה לתת ואין לו ברירה כי אם לתת. הכותב מספר לנו בשקט, בדרך אגב, בפסוק ח', שמתחבא שם איזשהו איש כמו מצלמה בתוך החדר, איש מעבדי שאול, דואג האדומי, אביר הרועים אשר לשאול. אנחנו נדבר עליו מחר בפרק של הסיפור של הטבח שעושה שאול בנוב עיר הכהנים. דואג האדומי מושתל כאן בתוך הפרק כדי שאחימלך יהיה מצולם, כדי שהאירוע הזה יהיה לעיני כל. אחימלך אין לו ברירה. הוא צריך לתת לדוד את החרב, אבל הוא לא ייתן לו את זה. הוא אומר לדוד, אם אתה רוצה, כך. החרב הזאת, אתה הכנסת לכאן, אתה תוציא אותה מכאן. אם אותה תיקח, כך. אין אחרת זולתה בזה. כאן מקום קודש, אין חרב על מזבח. חרב זה מלחמה ומזבח זה שלום. לא מערבבים את השלום והמלחמה זה בזה. ודוד לא סופר אותו, ויאמר דוד, אין כמו התננה לי. תננה לי, הוא מחייב אותו להגיש אותו, ובזה הופך את אחימלך לשותף לפשע. שותף ללקיחת החרב שאמורה להיות סמל לכלל ישראל. דוד לוקח אותה להגנה פרטית, אבל אולי ליותר מזה. כי מהי התחנה הראשונה של דוד? דוד יוצא כרגע מתוך נוב עיר הכהנים ויורד מערבה לכיוון השפלה. הוא יורד מערבה והתחנה הראשונה ויקום דוד, פסוק י' ויברח ביום ההוא מפני שאול ויבוא אל אחיש מלך גת. וואו, גת בשבילנו זה עירו של גוליית. אנחנו יודעים שרק בפרק תזיין היינו בתוך כל הדרמה הגדולה, איך שדוד מכה את הפלישתים, מכה את גוליית, וכולם רוקדים על הריקוד הגדול שהיכה שאול באלפיו ודוד ברביבותיו. פתאום אתה הולך עם החרב של שאול, חוצה את הקווים ונכנס אל אובי, אלו העריות. דוד כנראה רוצה להגיש את החרב בתור מתנה של כניעה למלך גת. דוד כנראה מבין שההגנה הטובה ביותר שלו מפני שאול תהיה בחק האויב. זה עוד יגיע רבותיי, זה עוד יגיע בפרקים הבאים, אבל כאן כנראה שאנשי לחיש, אנשי אחיש מלך גת, עוד לא היו בשלים לספוג את האויב שלהם. הם רואים אותו ואומרים איש אל אחי, ויאמרו עבדי אחי שלה, אבל לא זה דוד. מלך הארץ, קוראים לו כבר מלך, לא לשאול. לזה יענו במחולות, עיקה שאול באלפה ודוד ברביבותיו. דוד קולט שהוא לא יצליח לחצות את הקווים, ואז אין לו ברירה. ואם לא מספיק הגענו לדרדור של דוד, דוד ההומלס, דוד שהוא מאבד את הבית, דוד שמאבד את הגובה, אז הוא צריך לשנות את טעמו, ודוד עושה את עצמו למשוגע, ואחיש זורק אותו מכל המדרגות, חסר משוגעים אני, כי הבאתם את זה להשתגע עליי, הזה יבוא אל ביתי, שואל אחיש ומגלגל את דוד מכל המדרגות. הרגע הזה שדוד מגורש מאחיש הוא רגע חשוב, כי דוד הצליח בהצגה שלו להינצל. האלטרנטיבה כמובן הייתה שהיו מחסלים את דוד, אבל תשימו לב לדבר הסבא. אחרי שדוד מגורש, הוא בפרק הבא הוא כבר ימלט לשם, אבל כאן עכשיו אני רוצה לצרף מיד, כאן, לתוך הגירוש של דוד, לתוך השיגעון הזה שדוד משתגע כדי להציל את עצמו, אני מבקש לפתוח לרגע את ספר תהילים בפרק למד דלד לדוד. בשנותו את עמו לפני אבי מלך ויגרשהו וילך. מה זה לפני אבי מלך? אז רש"י מפרש בתהילים שזה שם כולל לכל מלכי הפלישתים, והכוונה היא לאחיש. כמו שפרו זה שם המצרים, אבי מלך שם הפלישתים. אחיש הוא שמו הפרטי של אותו אבי מלך מהשושלת. יכול להיות פירוש אחר שלאחיש היה שני שמות, אבל גם יכול להיות משהו אחר. יכול להיות שאנחנו משחקים פה על משחק עדין מאוד, שיש פה אבי מלך ואחי מלך. זאת אומרת, יש לנו אחי מלך הכהן ואת אחיש מלך גת, וביחד שני האנשים האלה הם אלה שמורידים את דוד, אחד בתוך נוב והשני בתוך גת, ושני אלה מייצרים את דוד בשנותו את העמו לפני אבי מלך ויגרשהו וילך. אין לדוד הגנה לא כאן ולא כאן, ואז דוד נותר לפני השם. המזמור הזה, מזמור למד דלד, הוא מזמור שדוד מתחיל את דרכו בבדידות מפני כל, ואז הוא מוצא את השם. זה אני קרא, ואדוני שמע, ומכל צרותיו הושיעו. חונה מלאך אדוני סביב ליראה ויחלצם. כאן דוד ממש מתחיל לגעת, בחוויה של עבד השם, שרואה שבכל מקום שהוא ילך, השם יהיה עמו, קרוב אדוני לנשברי לב ואת דכאי רוח יושיע.